נראה עוד כמה פרטים. התחלנו לדבר בשיעורים הקודמים בהלכות מזוזה, אז אולי נדבר עוד כמה פרטים בהלכות מזוזה. חודש אלול זה חודש שבודקים בו את המזוזות גם כן, אז יש עניין מיוחד לדעת את העניינים של המזוזה. בגמרא במסכת יומא בדף י"א נלמד את הקטע הזה בגמרא. הגמרא אומרת ככה: תנו רבנן בשעריך, אחד שערי בתים ואחד שערי חצרות ואחד שערי מדינות ואחד שערי עיירות, יש בהן חובת מצווה למקום, משום שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כלומר, מזוזה היא לא רק חובה בבית הפרטי של האדם, אלא בכל השערים, כי התורה אומרת וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. על הבתים צריך לשים, על פתחי הבתים, אבל גם בשערים. השערים הללו כוללים כל השערים החיצוניים, בין אם זה שער חיצוני שמתוכו נכנסים לתוך הבית, זה נקרא שערי החצרות, חצר שמתוכה נכנסים לתוך הבית. כאן באמריקה רוב החצרות, הפתחים שלהם הם בלי צורת הפתח. אין להם משקוף למעלה ומזוזות משני הצדדים, אז אין צורת הפתח, זה פטור מן המזוזה. אבל חצר כזאת שהיא יש לה צורת הפתח בכניסה שלה, וממנה, מן החצר הזאת, אפשר להיכנס לתוך הבית, זה חצר שחייבת במזוזה. אבל לא רק חצר של הבית חייבת במזוזה. שערי בתים, שערי חצרות, שערי מדינות, שערי עיירות. אילו יש עיר שהיא מוקפת חומה, כמו ירושלים העתיקה למשל, ויש לה בחומה פתחים. בפתחים הללו יש צורת הפתח, יש כמו משקוף, שני מזוזות, אז חייב במזוזה. יש רק מחלוקת הרמב״ם עם שאר הראשונים אם יש צורת הפתח בלי דלת, רק צורת הפתח, אין דלת שסוגרים ופותחים, רק הפתח קיים בלי דלת, האם יש חובת מזוזה במקום הזה או אין חובת מזוזה? דעת הרמב״ם היא שפתח בלא דלת פטור מן המזוזה, צריך שיהיה דלת, אפילו שיש צורה לפתח, אבל אם אין דלת שם פטור מן המזוזה. שאר הראשונים חולקים עם הרמב״ם וסוברים שגם שער שאין בו דלת, כל שיש לו את הצורה של הפתח, כמו שהסברנו צורת הפתח, הכוונה שיש משקוף למעלה ושתי מזוזות בשתי הצדדים, כבר חייב במזוזה. להלכה בשולחן ערוך פוסק כדעת רוב הראשונים שסוברים שגם בדלת כזאת, בשער כזה שאין בו דלת, גם כן חייבים לשים מזוזה. רק לעין ברכה חוששים לדעת הרמב״ם ומברכים על פתחים כאלה שיש בהם דלתות, מכוונים בברכה הזאת לפתור את אותם הפתחים שהם בין דלתות. אז אם כן, שערי העיירות גם כן חייבים במזוזה. שערי מדינות, אם יש מדינה, חבל ארץ גדול שיש לו חומה, יש לו מחיצות, והוא במחיצות האלה יש צורת הפתח, חייבים במזוזה. שואל אותה בית רב ספרה: הנה אבו לדי מחוזה, מהי טעמה לעבדו להו רבנן מזוזה? אבו לדי מחוזה זה עיר, הייתה בבבל, עיר שקראו אותה מחוזה, והיו לה שערים, והשערים שלה נקרא אבו לדי מחוזה, ככה קוראים אותם. שערי עיר ששמה מחוזה. ובעיר הזאת, כל אלה שגרים שם, או לפי איך שרש"י אומר, רובן ישראל, רוב התושבים שהיו גרים בעיר מחוזה, כולם, רובם היו יהודים. מרש"י משמע שהדבר הזה נמדד לפי רוב. יש דיון באחרונים למה זה תלוי ברוב. אתם זוכרים בשיעור הקודם דנו בבית שיש בו שותפים, אחד יהודי ואחד גוי. האם הבית הזה פטור מן המזוזה, חייב במזוזה? דעת הרשב"א שבית שהוא בשותפות יהודי וגוי חייב במזוזה. דעת המורדכי, בית כזה פטור מן המזוזה. אז זה שרוצים לדייק שרש"י סובר כדעת המורדכי, שבית שיש בו שותפות יהודי וגוי פטור. מתי חייב? עיר שרובן ישראל, כן, רובן ישראל, שאז זה לא שותפות גמורה כמו שמדברים בה, אז חייבת במזוזה. אבל עיר שהיא מחצה מחצה, שאז זה כמו שותפות, עיר כזאת לא חייב לשים בה מזוזה בשערים שלה. ויש שמקשים, מדבר על זה רבי עקיבא איגר בתשובה בסימן סמך וב, מה נפקא מינה אם מאותם גויים ומחצה גויים או רובם גויים? אם יש שם גויים ושותפות של גוי פותרת, מה לי כך ומה לי כך? מה לי שותפות חלקית, מה לי שותפות של מחצה המחצה, ואם הגוי שותף ב-20% וב-30% זה משנה, הוא שותף. כי הלא רבנו אביגדור הסביר שהסיבה ששותפות הגוי פותרת, מכיוון שאין שיעור לבית הזה. זה בית בלי שיעור. כי לבית צריך שיהיה מינימום, שזה כל בית שיש בו 400, אין לו חיוב מזוזה, וגם לפתח צריך שיהיה, כמו שהסברנו, צורה של הפתח. אבל אם תיקח את הפתחים של הבית הזה, ותחלוק אותם, הלא שותף, שותף גוי, אז חלק מהפתח הזה שייך לגוי, נכון? החלק ששייך לגוי הוא פטור מן המזוזה. תוציא את החלק הזה מהפתח, נמצא שהפתח הזה, חלק מהמשקוף תוציא, חלק מהמזוזות תוציא, מהצדדים, אז נמצא שנשאר בלי צורה, אין צורה לפתח הזה, וכזה פטור ממזוזה. אז מה לי אם חסר מחצה שלו חסר, או חסר 20% שלו, או 30% שלו, אני יודע, מה העניין של רוב ומיעוט. ולכן, יש שמדייקים מראשי הזה להפך, לא מצד שותפות, זה לא מצד שותפות, אלא מצד השם מה נקרא את העיר הזאת. תמיד אנחנו הולכים בכל התורה כולה, התורה אומרת אחרי רבים להטות, פירוש הדבר תלך אחר הרוב. כשאתה רוצה לחייב את העיר במזוזה, העיר הזאת, האם היא בת חיוב, זאת אומרת, האם נקראת עיר של ישראל שחייבת במזוזה, או לא נקראת עיר של ישראל. ובזה אני הולך אחר הרוב. אם יש רוב ישראל גרים בעיר, אז אני קורא את העיר הזאת עיר ששייכת לישראל. מכיוון שהיא שייכת, אפילו שזה בחוץ לארץ, מחוזה, זה לא היה בארץ ישראל. אפילו אחי, כיוון שיש רוב ישראל שגרים בה, אז היא הופכת להיות עיר ששייכת לישראל, וכיוון ששייכת לישראל, חייבת במזוזה. אז העניין, זה לא מצד השותפות כאן באנו לדון, אלא כדי לקרוא את העיר הזאת, כדי לתת לה שם, למי היא שייכת, בזה אנחנו צריכים לשאול מי גר בעיר הזאת. אם רובם גויים, זה עיר של גויים, אין לנו את המחויבות לדאוג לערים של הגויים שתהיה בהם מזוזה. אז אם כן, שואל אותו אביי את רבה. לית רב ספרה. אמר לי אביי לרב ספרה, אני אבולד עם חוזה. מה היית אמר לעבדו לאו רבנה מזוזה? לא רובם, רוב תושבי העיר הזאת מחוזה, רובם ישראל, אם כן מדוע אין בהם מזוזה? אמר לי, הן הוא חיזוק להכרה דקובי ודה עבידה. זאת אומרת, השערים הללו יש עליהם בניין שבנוי עליהם. והשער הזה שהוא עשוי כמו כיפה, כמו שער מקומר, יש כימור לשער הזה. זה, כל זה נעשה בשביל לחזק, בנוי את זה בצורה כזאת, כדי שהבניין שיושב עליו יהיה בנוי על יסודות טובים, על יסודות חזקים ואיתנים. לכן זה בנוי, זה לא נעשה לשם פתח, זה לא נעשה לשם כניסה לעיר, זה לא נעשה לשם צורה של פתח שתחייב אותו במזוזה, אלא זה בשביל לחזק את הבניין, ככה זה עשוי. אמר לו, אם ככה, אם יש בניין שם, ויש בבניין הזה מי שיושב שם, מי שדר בבניין הזה, השומר של העיר, הצופה של העיר יושב שם, המשקיף של העיר יושב שם, אז מצד הבניין זה יתחייב במזוזה. אמר לי, והכרה דקובי גופה טבעי מזוזה, דהיית בדירה לשומר, שומר בית האסורים. היו עושים שם בית האסורים במקום הזה, והשומר יושב, יש לו מקום מגורים שם. אז אם כן שיתחייב, יתחייב במזוזה. מה המקור של זה? שהרי למדנו בברייתא, בית הכנסת שיש בו דירה לחזן הכנסת חייבת במזוזה. כי יש שתי ברייתות שסותרות אחת את השנייה. ברייתא אחת אומרת שבית הכנסת פטור ממזוזה, ברייתא אחת אומרת שבית הכנסת חייבת במזוזה. הגמרא עושה קושייה ומתרצת שני תירוצים. תירוץ אחד אומרת הגמרא, כאן זה בית הכנסת של כרכים, כאן זה בית הכנסת של כפרים. בכפר היה להם בבית הכנסת מקום מגורים. ולכן צריך לשים מזוזה שם. ובקרחים שלא היה מקום מגורים בבית הכנסת, לא צריך לשים מזוזה. ואם יש בית הכנסת של קרחים, בתירות שני אומרת הגמרא, כאן שיש בדירה, כאן שיש בדירה, אפילו בית הכנסת של קרחים. זאת אומרת, בית הכנסת של ערים גדולות. ויש בית הכנסת הזה מקום מגורים, לשמש, והיו עושים איזה חדר או איזה דירה. יש פה באמריקה הרבה בתי כנסיות כאלה, בברוקלין יש בתי כנסיות שיש להם חדרים צדדיים כאלה, שאם בא איזה אורח ואין לו מקום ללון, אז נותנים לו שם לישון באותו מקום. זה גם כן הגמרא אומרת במסכת פסחים. הגמרא אומרת, למה עושים קידוש בבית הכנסת? הלא קיימלן, שם שמואל אומר שאין קידוש אלא במקום סעודה. קידוש אי אפשר לעשות אלא דווקא במקום שסועדים. אז בתי כנסיות סתם לא אוכלים ולא שותים ולא יושנים בבית הכנסת. אין שם סעודה. אז בשמה עושים קידוש בבית הכנסת? שם היו עושים, נוהגים לעשות קידוש בלילה, בליל שבת, אחרי תפילת ערבית, עומד החזן, ועושה קידוש. ואחרי הקידוש כולם הולכים הביתה. בשביל מה הקידוש הזה? אף אחד לא שומע, אף אחד לא אוכל שם, אז בשביל מה לעשות קידוש? אומרת הגמרא, מפני האורחים, שהם כן נשנים וכן יושבים ואוכלים ושותים שם בבית הכנסת. אז מכיוון שיש אורחים שיושבים ואוכלים ושותים, לכן עושים קידוש. אז אם אתה רואה, זו הייתה המציאות שלהם, שהיו אורחים שלנים שם בבית הכנסת. זה נקרא בית הכנסת שיש לה בית דירה. בית הכנסת שיש לה בית דירה חייבת במזוזה. אבל בית הכנסת שאין לה בית דירה, לא חייבים מזוזה, כי התורה אומרת, הכתרתם המזוזות ביתך, מקום שאתה דר בו, מקום שאתה גר בו, אתה צריך לשים מזוזה. בית הכנסת לא נועדה למגורים. ולכן, הגמרא אומרת בהתחלה, שגם שערי בית המקדש לא היה להם, תנו רבנן, כל הלשכות שהיו במקדש לא היה להם מזוזה, חוץ מלשכת פרהדרין שהיה בה בית דירה לכהן גדול. כמה מחלוקת רבי יהודה ותנא קמא. אבל אנחנו עומדים אותו רעיון, בית המקדש זה לא נועד למגורים, חוץ מלשכת פרהדרין, שהיו מלינים שם את הכהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים, היו מכניסים אותו לאותה לשכה, היה אוכל שם, יושן שם, לן שם, כן? נמצא באותו המקום במשך שבעה ימים, אז כיוון שזה מקום מגורים, אז אותו מקום חייב במזוזה. אבל כל שאר הלשכות, שלא יושנים שם, שלא דרים שם, פטור מן המזוזה. זה בית השם, זה לא הבית שלנו, אתה אומר, ביתך, הבית שלך, זה בית השם, זה לא שלך, זה לא חייב לשים מזוזה. אותו הדבר בית הכנסת, בית הכנסת פטור ממזוזה. למה? זה לא הבית שלך, זה לא בית מגורים. אבל אם יש שם מגורים לשמש בבית הכנסת, אז הופך להיות המקום כמו הבית של, בית שלנו, יש לנו שימוש בזה, ולכן חייב לשים בו מזוזה. אז אם כן, חוזרת הקושיה עכשיו. אז אם יש לך מקום שהוא נועד לדירה, חייב מזוזה משום הדירה שבו. אז אם כן, אותו השער של מחוזה שהיה בו בית האסורים והיה שם מקום דירה לשומר, אז יש שם בית דירה. צריך לשים שם מזוזה מחמת הדירה הזאת, אפילו אם לא תחשיב את השער הזה ככניסה לעיר, אבל משום הדירה שיש בתוכה, צריך לשים את השער, צריך לשים מזוזה בשער. אלא אמר רבי, משום סכנה דתניא, מזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבוע, ושל רבים פעמיים ביובל. ואמר רבי יהודה, מעשה בארטבין אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העיון של ציפורי, ומצאו כסדור אחד ונטל ממנו 1,000 זוז. זאת אומרת, כיוון שיש גויים שמצויים במקום, נכון, רובם ישראל, אבל יש גם גויים שמצויים שם. והם ראו שאנחנו שמים להם בפתחים, שמים להם מזוזות, יעלילו עלינו עלילות. יגידו, מה יהודים עושים לנו? עושים לנו כישופים? מה הם עושים לנו? עושים לנו מזוזות? עושים כל מיני עניינים? מה הם קושרים את העיר? מה הם עושים היהודים? וכדי שלא יבואו לעלי עלילות ברשע להתעולל ולעשות לנו צרות, ואחרי משום הסכנה פטור ממזוזה. זה אומר ראשי, שלא יאמר המלך, כשפים עשיתם בשערי עירי. והגמרא מביאה לזה ראיה. הגמרא אומרת שמזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבוע. מה הכוונה שבוע כאן? לא שבוע של ימים, אלא שבוע של שנים. שבע שנים של השמיטה. פעמיים בשבע שנים, יש חובה על היחיד לבדוק את המזוזה שלו. זאת אומרת, אחת לשלוש וחצי שנים, בערך שלוש וארבע, או ארבע ושלוש, או שלוש וחצי, שלוש וחצי, פעמיים בשבע שנים, צריך לבדוק את המזוזה. וכמו שהזכרנו בהתחלה, נוהגים לעשות את זה לפני ראש השנה, שאדם יבוא ליום הדין כשהוא צריך לפשפש במה עשינו, צריך לבדוק, ימשמש ויפשפש. יש הבדל בין פשפוש לבין משמוש. קודם כל, אדם צריך לבדוק את הדבר אם הוא טוב או רע. בדיקה ראשונית, כמו סוחר שהולך לקרות יהלומים, אז דבר ראשון הוא בודק, זה יהלום או לא יהלום? זה זרקון או יהלום? מה זה שווה? זה שאלה ראשונה. האם זה דבר אמיתי או דבר מזויף? אחרי שכבר נודע לו הדבר שזה יהלום, עכשיו הוא לוקח את המשקפת שלו ומביט לתוך האבן, איזה פיקי יש, איזה צבע יש לה, אם יש לה סדקים, יש לה בעיות, אם יש לה בעיות. זה נקרא, הוא עכשיו ממשמש את האבן. קודם כל מפשפש לדעת מה זה טוב או לא טוב. אם זה שווה, אם זה אמיתי או מזויף. הולך לקנות זהב. זה זהב או מתכת סתם צבועה או תכת בצבע צהוב? דבר ראשון, אחרי שיודע שזה זהב, איזה זהב זה? 14 קראט, 18 קראט, 21 קראט, מה זה הזהב הזה? מה המשקל שלו? מה הערך שלו? מה העיצוב שלו? זה עניין של פשפוש ומשמוש. ככה אנחנו צריכים לעשות לפני יום הדין. קודם כל לבדוק את המעשים טובים או לא טובים. אחר כך, אחרי שידענו שהמעשה הוא טוב, זה לבדו לא מספיק. צריך לבדוק את המעשה כמה טוב הוא. מעשה בכוונה הרצויה, לא בכוונה הרצויה, האם היה כוונה לשם שמיים, אם היה בחשק, אם היה ברצון, אם היה כל התנאים של המצווה לפי כל גדרי ההלכה, זה נקרא לבדוק את הטוב, כמה טוב הוא. אז זה קראנו בפרשה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. שופטים ושוטרים, צריך לשים האדם, עיריך זה העיר שלו, זה האדם עצמו נקרא כמו עיר. כמו עולם בפני עצמו. התורה מצווה אותו שישים שופטים ושוטרים, ולא סתם הפרשה הזאת נקראת בתחילת חודש אלול, שאז צריך להעמיד שופטים ושוטרים לבדוק כל מעשה ומעשה שעשה, אם היה מעשה טוב או לא היה טוב, ואם היה טוב, כמה היה טוב. על זה מסבירים שכתוב, מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. הסברנו בשיעור הקודם, מה זה מקום שבעלי תשובה עומדים? למה זה הדבר? אלו זה צדיק שכל ימיו עשה מצוות ולמד תורה ועשה חסד, כל כולו קדוש. וזה בעל תשובה שמקרוב בה. ואיך זה שהוא ברגע אחד הפך להיות כזה צדיק שלא יכול הצדיק הגמור לעמוד במחיצתו? איך זה שהוא מקבל מקום כזה שאפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם? הביאור לכך הוא, כתוב שהשב מאהבה זדונות נהפכים לא לזכויות. זאת אומרת, אדם שעושה תשובה, אבל לא תשובה מיראה, תשובה של פחד מהעונש, פחד מהדין, אלא הוא מתקרב להשם יתברך כמו בן ששב הביתה ועושה תשובה מתוך דבקות בהשם יתברך. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו הופך לו את הזדונות שלו, הופך לו אותם לזכויות. והנה אדם כשעושה מצווה, כתוב במשנה, כל העושה מצווה אחת נברא ממנה פרקליט אחד, וכל העושה עבירה אחת נברא ממנה קטגור אחד. זאת אומרת שמהמעשים שלנו נבראים מלאכים. יש מלאך שנברא מהמעשים שלנו. והמלאך הזה שנברא, הוא נברא לפי המעשה. אם היה מעשה שלם, נברא מלאך שלם. אבל אם המעשה לוקה בחסר, הוא עשה מצווה. אבל המצווה שלו חסרה, היא לא שלמה. חסר בכוונה, חסר בדקדוק בהלכה. אז המלאך שנברא מאותה מצווה, הוא מלאך חסר. כמה אנחנו עושים מצוות שלמות? כמה כבר אנחנו עושים מצוות שהן מושלמות גם לפי גדרי ההלכה שלהם, וגם לפי הכוונה שלהם, גם החשק שלנו שלם, והכוונה רצויה. איפה יש לנו כאלה? המצוות האלה נדירות שאדם זוכה לעשות אותן ברמה כזאת גבוהה. אז המלאכים שנבראים מהמצוות האלה, הם מלאכים שלוקים בחסר. לפעמים זה קטגור יותר גדול מהקטגור, כי בא המלאך הזה לפני השם, בא צולע על יריחו. אומר, זה עשה אותי, פלוני עשה אותי. אומר לו, למה אתה צולע? אומר, זה שעשה אותי, עשה אותי ככה צולע. או בא עבר בעין אחת, או חירש באוזן אחת, ומה זה? בגלל שהמעשה שלו לא היה שלם. אבל לא כן הדבר בעבירה. בעבירה יצר הרע לא נותן לאדם שהעבירה תהיה בלי כוונה. שאלו, עבירה עם כל הכוונה, עם כל החשק, עם כל המרץ, עם כל הכוח, עם כל האנרגיה. אז המלאך הזה הרע שנברא, הוא מלאך ככה בשיא הכוח שלו. והוא גם כן עושה מזימות איך לעשות העבירה, אז יוצא הקטגור הזה, איזה קטגור מפולפל, איזה פלפל חריף כזה יש לו, הוא יודע לעשות ולקטרג ולע... אז מי יכול לבוא? כל המלאכים של המצוות שלו ככה באים בית הדין, בדין שמעלה, אחד סומה, אחד חירש, אחד חיגר, אחד זה, ולעומתם באים עבירות, כל עבירה ככה, איזה עורך דין מפולפל, פיקח, חריף, גיבור. איך הם יכולים להתמודד אחד עם השני? אין סיכוי. אבל עכשיו מאהבה, הזדונות, נהפכים לזכויות. אז מה קורה? אותו שד שחור, כן, שהיה גבר בגוברי, שהיה ככה כוחו במותניו, שהיה חכם גדול, שהיה מושלם בכל מכל כל, כולו הופך להיות למלאך השרת עכשיו, מלאך לבן, טהור וזך. אז זה משפח חשובה עכשיו, זה לא סתם עורך דין כדי חגר פסיח. זה עורך דין חשוב. אז זאת אומרת, העבירה שהיא נעשתה בשלמות הופכת עכשיו למצווה מושלמת. שזה לעשות בדרך המצווה לא כל כך תמיד מסתדר, לא תמיד אדם מצליח להגיע לדרגה הזאת. לכן מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כי התשובה מאהבה הופכת לו את הכל. אז זה תביא גם כן למה שפעמים יש בעלי תשובה, ועכשיו התחילה, עכשיו חזר בתשובה, עכשיו מתחילים לבוא עליו הצרות. עד עכשיו הוא חי בשלום, הכל היה בסדר, לא היה לו שום בעיות. עכשיו הוא עשה תשובה, עכשיו ברגע הזה, מיד אחרי התשובה שלו, מתחילים צרות, בעיות בפרנסה, בעיות בבית, בעיות כאן, בעיות שם, מתחילים לרדוף אותו, מתחילים צרות. למה זה? כי השב מיראה, זדונות נהפכים לו לשגגות. אם עשה תשובה לא מושלמת, שב בתשובה, אפילו מבחינה מעשית, התשובה שלו היא 100%. אבל היסוד של התשובה הוא מיראה, לא מאהבה. אז מה קורה? שב מהמיראה, אז זדונות נהפכים לשגגות רק. קודם שהעבירה שלו הייתה עבירת זדון, על עבירת זדון לא מענישים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא מעניש. זה חטא בזדון, יש חשבון בשמיים שיבוא לשם, מעריך הפה וגבה דילה. הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הדין שלו בשמיים. אבל על השגגות, שזה אדם לא התכוון, לא השם, אז לא רוצים להם, ייתן לו עונש בשמיים, זה עונש חמור יותר. אז נותנים לו פה בעולם הזה איסורים, ואיסורים ממרקין, האיסורים יש להם כוח למרק את השגגות, לנקות אותו מהם, כדי שהם יסתלקו ממנו ויהיה זך וטהור. אז לכן עד עכשיו, לפני שעשה תשובה, שהיו לו זדונות, עזבו אותו לנפשו. איך כתוב שם? שלם לסונאה ולפניו לאבידו. לא, לא משלם בעולם הזה. פה תהנה, תבוא לשם, תקבל את החשבון. אבל אחרי שעשה תשובה, וזה עכשיו, העבירות שלו ירדו דרגה, אז אפשר למרק אותם בעולם הזה. בין עליו איסורים. אז איך יעשה אדם וימלט מהאיסורים האלה? תשובה מאהבה. עושה תשובה מאהבה, אם הוא בא מאהבת השם יתברך, מדבקות בהשם, כבן השב לאביו, אז ברגע אחד זדונות נפחים לו לזכויות, עכשיו צדיק גמור, אז גמרנו, לא צריך איסורים למרק אותו.
אבל גם מי
שזה
תשובה מאהבה מקבל...
יש גם כן את אשר יאהב השם יוכיח, זה דרגה גבוהה, צריך להיות בעל דרגה, אם הוא עשה תשובה כל כך בדרגה גבוהה, אז יקבל איסורים של אהבה. אז לחזור לעניין שלנו, המזוזה נבדקת פעמיים בשבוע. זה מזוזת יחיד. אבל מזוזת רבים נבדקת פעמיים ביובל. זאת אומרת, אחת ל-25 שנה, פעמיים ביובל, בודקים את המזוזה. ולמה זה? כל דבר שהוא של רבים, אומר רש"י, אין להטריח עליו הרבה. שאם תטרח, יהיה כל אחד אומר, יעשו חבריי. זה לא האחריות שלו לבדוק, זה מזוזה של הבית שלו, זה לא של הבית שלו, שייך לרבים. אז כל אחד בורח מהאחריות. שהוא יעשה, למה אני צריך ללכת? מה אני צריך לשבור את הראש? שפלוני יעשה. אז זה דבר שהוא בתורח על האדם, הוא בורח ממנו. לכן פעמיים ביובל. ואמר רבי יהודה, מעשה בהר תבין אחד, שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של ציפורי. מקום אחד בארץ קראו אותו ציפורי. זה היה בתקופת הרומאים שהם היו שולטים בארץ. הוא מצאו כסדור אחד, שזה שוטר רומאי, וכנס אותו 1,000 זוז. רוצים ממנו ממון רב. 1,000 זוז, בערך נעשה חשבון לפי הכתובה, בכתובה כותבים 200 זוז. משמע מהגמרה ש-200 זוז האלה זה שווה ערך למזונות שהאדם היה חי במשך שנה שלמה. כי מי שיש בכיסו 200 זוז לא יכול לקחת מן הצדקה. אז אם כן, זה מזונות שיש לו לאדם במשך שנה שלמה, זה 200 זוז. אז תעשה חשבון עכשיו בימינו מה הערך של זה. אז 1,000 זוז, כמה זה? 5 שנים. כלומר, פרנסה של 5 שנים, אני לא מדבר על לוקסוס, אני יכול ולשתות. פרנסה של 5 שנים, ככה כנס אותו כנס כזה גדול. אז הנה אתה רואה, אומר רבי, שצריך לחשוש לסכנה. הנה זה היה עוסק בבדיקת המזוזות, וכנסו את. כלומר, שהיה מציאות הזאת שהרומאים היו מעלילים את העלילות האלה, שהגויים היו מעלילים עלילות על ישראל, למה אתם עוסקים במזוזה הזאת? מה העניינה של המזוזה? והיו... קונסים אותם על הדבר. לכן אומר שערי מחוזה, הסיבה שמן הדין היו חייבים במזוזה. למה? זו עיר שרובה ישראל, ויש לזה או יש לזה דין של שער, או שיש לזה דין של בדירה, כמו שיש שם השומר שגר שם. ולכן מצד הדין זה חייב במזוזה, והסיבה שלא שמו במזוזה זה מכיוון שיש שם סכנה. שואלת הגמרת, סכנה, והרי למדנו ואמר בלעזר שלוחי מצווה אין נזוקין, הוא עוסק במצווה. למה הוא נזוק? תרץ את הגמרא, איך הדקביע עזקה שאני. תכתיב, ואומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר השם עגלת בקר תיקח בידך, ואמרת לסבוח להשם באתי. כן, לומדים את המעשה, את דבר הזה משמואל הנביא, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותמשח את בן ישי למלך על ישראל. לא אמר לו בהתחלה איזה מבני ישי, תלך אצל ישי, בן עובד, ותיגע שמה, בבית לחם, ותמלוך אחד מבניו, תמשח אותו למלך. ושמואל בא בטענה לפני הקדוש ברוך הוא. איך אלך? משחתי, איך אני אלך לעשות כזה דבר? הלא שאול עדיין יושב על כיסא המלוכה, ושמע שאול והרגני. למה זה נקרא מורד במלכות? מורד במלכות חייב את ראשו למלך. אם כן, איך אתה, הקדוש ברוך הוא, שולח אותי לדבר כזה, לעשות מעשה שאני אתחייב עליו מיתה? והקדוש ברוך הוא לא ענה לו לשמואל, אמר לו, מה אתה מקשה קושיות? אני ציוויתי אותך, זו מצווה, נכון? שלוחי מצווה אינם נזוקים. כשהוא לא ענה לו ככה. אלא אמר לו, תיקח עגלת בקר, תאמר באתי לסבוח. מצא לו דרך של כיסוי. כיסה עליו, אבל אתה תכסה את הדבר, אל תצניע אותו, אל תפרסם שאתה הולך למשוח את דוד בן ישראל המלך, תעשה בהערמה, תגיד שאתה הולך לסבוח בקר, ואחר כך כשמה, כשתהיה שמה כבר תמשח אותו למלך. אז הנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הסכים עם שמואל שצריך לחשוש לסכנה, ואף על פי שהוא הולך לעשות מצווה. והרי יש לכם מצווה עניין מזוקים, אלא יש חילוק, איפה שההזק מצוי, שכיח הזקה, איפה שההזק לא מצוי. אם ההזק לא מצוי, סתם אדם הולך בדרך ואין הזק מצוי שם, אז זה אמרו שלכם מצווה עניין מזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם. אבל אם הולך ומכניס את עצמו במקום הסכנה ואומר הוא שליח מצווה, אז זה אין לו שום ערובה. כדי שכיח הזקה צריך לחשוש. תנאי רב כהנא כמד רב יהודה, בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות פטורים מן המזוזה מפני שאנשים נאותות בהן. כאן יש מחלוקת ברייתות, כי כאן כתוב שבית האוצרות פטור מן המזוזה. מה זה בית האוצרות? זה המחסנים שלנו, איפה שאדם אוגר את אוצרות היין, אוצרות השמן. ואילו הגמרא אחר כך אומרת שבית האוצרות, אוצר, יש ברייתה אחרת כאן לכמן, שאומרת שאוצרות יין ואוצרות שמן חייבים במזוזה. כלומר, כל מקום שאדם מאחסן את הסחורה שלו, אז זה היה בעיקר, עיקר המסחר שלהם היה ביין ושמן. אז לכן דיברו באוצרות יין ואוצרות שמן, אבל זה לאו דווקא אוצרות יין ואוצרות שמן. אלא כל המחסנים של האדם, יש בהם דין של, זה כבר נעשה כמו מקום שהוא לבית דירה. בדירה לאו דווקא המקום שאדם יושן בו, אלא כל מקום שהוא עשוי לצורך המגורים של האדם. וחלק מהמגורים של האדם זה הצורך לאחסן את הספורה שלו, את היין שלו, את השמן שלו. ההלכה נפסקה בשולחן ערוך שבית האוצרות חייבת במזוזה. נפקא מינה, יש נידון באחרונים ממתי הבית מתחייב במזוזה. אדם בנה בית חדש וגמר לבנות אותו, אבל עוד לא נכנס לגור בו. ממתי מתחילה שעת החיוב של המזוזה? האם משעה שסיים לבנות את הבית והבית כבר מוכן למגורים, כבר מאותה שעה חייב לקבוע מזוזה על הפתח, או רק משעה שהוא בא לדור בבית בפועל מתחייב במזוזה? ממתי זה? הגמרא אומרת שמזוזה היא חובת הדר. ראשו של דבר, מי זה שחייב לשים את המזוזה? לא הבעלים הממוניים של הבית, אלא מי שדר בבית בפועל הוא זה שחייב לשים את המזוזה. לכאורה משמע מהגמרא הזאת שעד שאדם לא בא לדור בבית בפועל, פטור מן המזוזה. מתי התחייב? אדם קנה 100 בתים ולא גר בהם, אין לו עסק איתם. או שהוא מזכיר אותם, או שהוא לא מזכיר אותם, או שהוא קנה אותם להשקעה, ימכור אותם מחר. כן, יש הרבה אנשים שמתעסקים בנדלן, בריל אסטייט, וקונים בתים. אז כל בית שהוא קונה, הוא חייב לשים בו מזוזה? לא. למה? כי המזוזה היא חובת הדר. אז אם כן, המזוזה חובת הדר, והוא לא דר באותו בית, פטור מן המזוזה. אם זה בית שהוא קנה אותו והולך לדור בו, זה דבר אחר. אבל אם זה בית שהוא קנה אותו ולא מתעתד לגור בו, לא משום חייב לשים מזוזה. אז עכשיו אנחנו לא מדברים על בתים כאלה שקנה שלא על מנת לגור, כי זה פשוט שלא חייב, אלא מדברים על בתים שהוא קנה על מנת לגור, אפילו חלק מהשנה, כמו יש אנשים שקונים בית בשביל הקיץ. אנשים קונים בונגלוז, קונים כל מיני מקומות, זה בית של הקיץ. אז הוא קנה את זה בחורף, המחיר הוא זול. אז הוא קנה בחורף בית שיבוא לגור שם בקיץ. ממתי הוא מתחייב לשים את המזוזה? משעה שקנה את הבית, או כשבקיץ ילך לאפסטייט שם, אז יקבע את המזוזה. מהגמרא כאן אנחנו לומדים עכשיו שכשהבית הזה נעשה כמו אוצר לאדם, כבר יש חיוב של המזוזה. הווה אומר, מרגע שאדם מכניס לבית את הכלים שלו, אף על פי שהוא לא נכנס לדור בפועל בבית, כבר אז נקרא לפחות מצד בית האוצר זה מתחייב במזוזה, כיוון שזה בית האוצר, שזה גם לצורך המגורים של האדם. האוצרות שלו זה לצורך המגורים שלו. אז יש על זה שמוש נקרא, יש על זה חיוב, חל על זה חיוב של ביתך. ונמצא שבבית, משעה שמכניס את הרהיטים שלו לתוך הבית, אם אדם קנה בית, ועכשיו הוא מכין אותו, אז הוא קנה לבית, הוא קנה תנור חדש, הוא קנה מקרר חדש, הוא קנה מביא ספה, שם בתוך הבית, מרגע שהכניס את הרהיטים שלו, כבר מאותה שעה, התחייב במזוזה. זוהי הסכמת רוב האחרונים, למרות שיש שיטות באחרונים שחוששים לזה ואומרים עד שלא יבוא לדור שם בפועל לא יקבע מזוזה, ההלכה הסכימו כמעט כל גדולי הדור הזה, גם הרב עובדיה בהליכות עולם, וגם הרב בן ציון, וגם כל גדולי הדור הזה בשבט תל אביב ובמנחת יצחק של הרב וייס, כולם הסכימו שמשעה שאדם הכניס את הרהיטים שלו לבית, כבר מאותה שעה זה כבר נקרא לפחות בית האוצרות, ומכיוון שיש לדדיש בית האוצרות, כבר אז מתחייב במזוזה וחייב לקבוע אותה בברכה. קובע המזוזה עם ברכה. אף הפי שהוא יבוא לגור שם בקיץ, בעוד כמה חודשים, חייב לקבוע המזוזה מאותה שעה. וכך החומר, אם זה שהוא הולך לדור בבית, זה עניין של זמן קצר. כי הבית, כשאין בו מזוזה, הוא חשוף למזיקים, ככה כתוב בזוהר. שיש מזיקים כאלה, שיש להם רשות להיכנס בבתים. אבל בית שיש על הפתח שלו, יש בה מזוזה, כשבאים המזיקים האלה ורואים את שמות הקודש שנמצאים על הבית, במזוזה הזאת, הם נרעדים, פחדים, ואין להם רשות להיכנס לתוך הבית להזיק. אז נמצא האדם שקנה את הבית, אם הוא ישאיר אותו כך, בלי שיקבע במזוזה, ואחר כך הוא יבוא לגור בבית הזה, אז כבר קבעו שמה את משכנם אותם המזיקים, וכשהוא יבוא לדור בו באותו בית, עלול להיחשף לסכנה הזאת. אז לכן, עדיף שמה שיותר מהר יכניס את הכלים שלו לבית, ומיד איך שיכניס את הכלים, כבר אז יכול לקבוע את המזוזה, וקובע אותה בברכה. זה אנחנו מדברים דווקא, אדם שקנה בית, שהבית הוא שלו באופן אמיתי, כלומר קנה אותו. אבל אדם שסוחר בית, הסוחר בית בחוץ לארץ, כל 30 יום הראשונים פטור מן המזוזה. מצד הדין פטור. יש מחלוקת בראשונים למה פטור, זה שני תירוצים בתוספות, במסכת מנחות, למה פטור מן המזוזה. לפי תירוץ אחד בתוספות, הפטור הוא פטור מן התורה. אדם לא מתחייב בכלל במזוזה בבית סחור. מדברים עכשיו בחוץ לארץ, שהוא שכר בית בחוץ לארץ. לא להתחייב בכלל במזוזה בחוץ לארץ על בית שכור, אלא רק לאחר 30 יום שהוא גר בבית, ויש ניכר הדבר לכל מי שעובר ושב שם, שזה כמו בית שלו, אז מצד חכמים חייבו אותו משום שזה מחזה כמגורים שלו, זה מחזה כביתו. זה הסבר אחד למה חייב במזוזה בבית שכור, כלומר מן הדין היה פטור לעולם, לא רק 30 יום, גם שנה היה פטור במזוזה בבית הזה. רק חכמים חייבו אותו אחרי 30 יום. למה? לא ניכר שהוא עכשיו סוחר את הבית הזה. הוא גר שם תקופה כבר. זה לכאורה נראה כאילו הוא קבע את מגוריו שם, וזה כמו ביתו. לכן משום מחזה שנראה שזה ביתו, לכן חכם חייבו אותו מזוזה. אבל לפי תירוץ אחר בתוספות שמה, באמת מן התורה חייב מזוזה לאחר 30 יום. מה הסיבה ש 30 יום הראשונים הוא פטור? מכיוון שזה לא נקרא דיורים כל 30 יום הראשונים. בית שהוא לא קנה אותו. השלושים יום הראשונים הם ערעיים נקראים. זה כמו פונדק, אדם שהולך לפונדק, אפילו בארץ ישראל. זאת אומרת, אדם הולך ללון במלון, באכסניה, במלון. זה לא הבית שלו. זה מקום ערעי. והוא הולך, זמן קצר הולך להיות שם. אפילו בארץ ישראל פטור מן המזוזה. למה? ביתך צריך, שיהיה הבית שלך, קבוע שלך. אז זה לא בית שלך, זה בית ערעי. בית ערעי פטור מן המזוזה. אז בחוץ לארץ, אפילו שהוא שכר את הבית ועשה חוזה לשנה, לעשר שנים, השלושים יום הראשונים תמיד נקראים ערעי. תמיד זה ערעי, 30 יום האלה. לכן, פטור מן המזוזה. אבל לאחר 30 יום, הופך משכנו להיות משכן קבע. ולכן, באותה שעה מתחייב מן התורה. אז יש שאומרים שהחיוב של המזוזה לאחר 30 יום זה מן התורה, יש שאומרים שהחיוב לאחר 30 יום זה מדרבנן, אבל כולם יודעים שב-30 יום הראשונים זה גמרא מפורשת, שב-30 יום הראשונים בחוץ לארץ הוא פטור מן המזוזה. עכשיו נשאלת השאלה. הלא אמרנו שאם אדם מכין לעצמו בית למגורים ולא שם שם מזוזה מיד, אז הבית הזה נחשף לסכנה. יכולים להיכנס שם המזיקים בבית. אז אותו אדם ששכר את הבית הזה רוצה, הוא אומר פטור, אבל הוא רוצה בכל זאת לקבוע את המזוזה שם על הפתח מיד כשהוא נכנס. האם רשאי לעשות כך? ואם רשאי, האם יכול לברך על המזוזה הזאת כשהוא קובע אותה? הלא הדבר שהוא פטור ממנו, איך הוא יברך עליו? אם אדם פטור מן המצווה, יכול לברך עליה או לא יכול לברך עליה? הוא אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע. מי ציווה אותך? אתה לא מצווה. אתה פטור 30 יום הראשונים. מן התורה יש אומרים שאתה פטור לגמרי. אז מה, על סמך מה אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? אז אפילו אם רוצה לקבוע, נאמר שרשם, אין מניעה שלא יקבע מזוזה, כי יש בגמרא שהיו כאלה מאנשי המלכות שהיו הולכים עם מזוזה כזאת שהייתה קבועה הם היו הולכי דרכים, תמיד היו שליחי המלך ותמיד הולכים ממקום למקום. אז לא היה להם בית קבוע. מה היו עושים? היה להם איזה מין מקל כזה, שבתוכו היו שמים את המזוזה. וכשהם מגיעים למקום מלינתם, היו שמים את האוהל שלהם, ולוקחים את המטה הזה שיש בתוכו את המזוזה, ושמים אותה בפתח האוהל. בשביל מה היו עושים את זה? זכר למזוזה. כיוון שהוא כל החיים שלו ככה בתנועה, אף פעם אין לו בית קבוע, מתי הוא יקיים את המצווה הזאת של התורה, לשים מזוזה על הבית שלו? אז לפחות הוא עושה זכר. הוא לא היה מברך על המזוזה הזאת. אז כן, איסור לשים את המזוזה, אף על פי שהוא לא חייב, אין איסור. רוצה לשים את המזוזה, פתוח, רוצה לשים, בסדר, שישים. אבל לברך, הוא לא יכול לברך. אז אם כן, 30 יום הראשונים, שאדם סוחר בית, זה הלכה למעשה. אדם סוחר בית כאן באמריקה.
חוץ לארץ.
סוחר בית. 30 יום הראשונים פטור מן המזוזה. הוא רוצה לשים מזוזה כדי שתהיה לו הגנה בבית, ישים אותה בלי ברכה. 30 יום הראשונים קובע אותה בלי ברכה. מיד כשנכנס לבית ומיד כשהכניס את הרעיתים שלו שם, שם מזוזה בלי ברכה. למה? זה שכר בית מחוץ לארץ. שכר בית מחוץ לארץ, 30 יום הראשונים פטור מן המזוזה. אחרי, בסוף ה-30 יום, מה יעשה עכשיו? סוף ה-30, עברו 30 יום. עכשיו הוא חייב במזוזה. יכול להשאיר את המזוזה ככה כמות שהייתה, שעה שקבע אותה, הוא היה פטור מן המזוזה. עכשיו, חל החיוב. זה קצת דומה לתעשה ולא מן העשוי. זאת אומרת, מתי אדם מתחייב הדבר, צריך לעשות אותו כשהוא חייב. ומעשה אותו בשעת הפיתור שלו, ועכשיו בזמן החיוב, אז זה כמו שזה עשוי כבר. הוא לא עשה את זה בזמן החיוב. כשאדם בונה בית, קודם כל צריך להשלים את הפתח של הבית, יקבע את הדלת שם גם כן, ואחרי שיש לו משקוף, מזוזות ודלת, אחר כך ישים את המזוזה. למה? כי עכשיו הפתח מתחייב. אבל אם לא גמר לעשות את הפתח, יש לו צד אחד גמור, הולך, קובע המזוזה בצד הזה. ואחר כך משלים, בונה את הצד השני של הפתח, זה פסול, תעשה ולא מן העשוי. כשעשה זה היה פתור. עכשיו פתאום נוצר החיוב כשהוא גמר לבנות. אז יש שומרים שגם כאן זה אותו דבר. הוא עכשיו שכר בית היה פתור. שם את המזוזה, זה פיתור. עכשיו בזמן החיוב, זה כבר עשוי. אז כן, הוא לא עושה את המצווה, הוא לא קובע בזמן החיוב, כל השני, תעשה ולא מן העשוי. אבל יש אומרים שהמצווה היא לא העשייה של המזוזה, אלא המצווה היא שתהיה המזוזה קבועה על הפתח. ולכן, כמה שכאן, זה לא מחוסר מעשה, זה רק מחוסר זמן. יש הבדל בין דבר שהוא מחוסר מעשה, כמו שהסברתי קודם, פתח שהוא לא בנוי כמו שצריך, בית שאין לו 4 קירות, או בית שאין לו תקרה, ואחר כך קבע מזוזה, אחר כך קירה אותו, בנה לו תקרה. כל אלה, אלה מחוסרים מעשה. שהמעשה הוא זה שמחייב. כמו שזה מחוסר מעשה, בזה אנחנו פוסלים. אומרים לו, תוציא את המזוזה, ותקבע אותה עוד הפעם מחדש. ומה שקבעת קודם, לא עלה לך. אבל כאן, בדידון הזה שלנו, יש הרבה פוסקים שאומרים שזה לא דומה, כי זה רק מחוסר זמן ולא מחוסר מעשה. הזמן ממילא קעתה, זמן בא ממילאו, מעילאו הוא בא הזמן הזה, ויגיע עוד מעט זמן של החיוב. ומה הדבר דומה? הדבר דומה למי שהניח תפילין לפני עלות השחר בלילה, שם ציצית לפני עלות השחר בלילה. זה כתוב בשולחן ערוך, שכשיגיע זמן החיוב, שיקיר בין תכלת ללבן, מגיע הזמן החיוב, זה בדרך כלל בערך 6 דקות אחרי עלות השחר. זה הזמן הזה. אז אם כן, כשהגיע הזמן הזה, יכול למשמש, שם את היד שלו על התפילין, לא צריך לחלוץ אותם, שם את היד שלו על התפילין, ואומר, אשר קדישה נשאר להניח תפילין. אותו דבר ממשמש בציצית שלו, ואומר, אשר קדישה נשאר להחתף בציצית, ונחשב לו כאילו הוא עושה את זה. למה זה? כיוון שהמצוות האלה, אלה מצוות שיש להם המשכיות. מצוות שהם לא פסקו. זה לא מצווה שנגמרה המעשה שלה, כמו שחיטה למשל. אם שחט ואחרי השחיטה רוצה לברך, זה לא יכול כבר לברך. כל המצוות כולן מברך עליהן, עובר לעשייתן. הברכה צריכה להקדים את המעשה. אם המעשה נעשה כבר, הוא לא יכול לקיים את, לא יכול לברך את הברכה. אז עכשיו אנחנו דנים מצד הנקודה הזאת. המזוזה כבר קבועה על הפתח. אז נאמר שפסול של תעשה ולא מן העשוי אין כאן. אבל מה מצד הברכה? האם הוא יכול לברך כאשר המזוזה עומדת שם על הפתח? או נאמר לו, לא, אז אתה צריך קודם כל להוריד אותה, עכשיו תברך ותקבע אותה. אז אם נדון את המזוזה כמו תפילין, כמו ציצית, שזה אלה מצוות שיש להם המשכיות, או כמו סוכה, הנה אנחנו מקרבים לסוכות עכשיו. ההלכה היא שאנחנו בסוכה מברכים רק בשעת הסעודה. המנהג שלנו שרק סעודת קבע מברכים. אצל האשכנזים נוהגים שאפילו באכילת ערי מברכים, אצלנו דווקא באכילת קבע מברכים. אז אם כן, אכילת קבע הזאת שהוא צריך לברך עליה, מתי הברכה? קודם הסעודה. לפני שמברך המוציא לחם מן הארץ, מברך אשר כנשאר מצווה מצווה ויושב בסוכה, ויושב בסוכה. מברך המוציא לחם מן הארץ, מתחיל את הסעודה שלו. הנה, אחד שכח, לא ברך בתחילת הסעודה. הוא נמצא עכשיו בסוף הסעודה שלו. כל עוד שהסעודה שלו לא נגמרה, הוא עדיין, המצווה הזאת נמשכת. המצווה לא נפסקה. אותה הסעודה, הוא עדיין ממשיך אותה. אז כיוון שהמצווה הזאת יש לה המשכיות, זה נקרא שהוא מברך עובר לעשייתן. עדיין המעשה קיים, עדיין הוא יושב בסוכה. אז שיברך אשר כנשאר מצווה בסוכה, וימשיך את הסעודה שלו. ולדינה, אפילו אם נשאר לו בסוף רק כוס של מים לשתות. הרי הכוס של מים סתם, לא מברכים יושב בסוכה. אבל כאן זה שונה. כי הכוס מים הזה הוא חלק מסעודת הקבע שלו. כל עוד שהוא לא עשה מים אחרונים, הוא עדיין בתוך הסעודת קבע שלו. עדיין כל מה שהוא אוכל וכל מה ששותה, זה חלק מהסעודת קבע. ולכן אסור לו לשתות את הכוס מים הזה מחוץ לסוכה. רוצה לצאת בחוץ לשתות כוס מים. סתם אם הוא לא בתוך הסעודה, הוא במשך היום שותה כוס של מים, זה נקרא שתיית ערי, והוא פטור מן הסוכה. אבל אם הוא בתוך הסעודה, נטל ידיים, אוכל קבצה פת, ושותה מים בתוך הסעודה הזאת, לא יכול לשתות את המים האלה מחוץ לסוכה. זה חלק מסעודת קבע. זה ההמשך של הסעודה שלו. אפילו גרגיר אחד לא יכול לאכול מחוץ לסוכה, כיוון שהוא עדיין בתוך סעודה ששמה סעודת קבע. אז לכן הוא לא יכול אפילו לצאת עם אוכל בפה. הוא התחיל לאכול, והאוכל שלו בפה, והוא רוצה לצאת למטבח, להביא איזה דבר, לקחת אוכל, להביא אוכל, לקחת צלחות, להביא צלחות, הוא לא יכול. קודם כל תבלע את מה שיש לך בסוכה. אחרי שבלע, אחר כך בלע, מצא, יצא, עכשיו אתה יכול לצאת. אבל לפני כן לא יכול לצאת, אבל זה בשעה, תוך כדי אכילתו, בסעודת קבע, לא יכול לצאת. אז אנחנו רואים כאן, הרעיון הוא שכשאדם עדיין עסוק במצווה, המצווה היא נמשכת, נמשכת. אפילו משהו מהמצווה נשאר לו, דהיינו, כוס של מים כאן בסוכה נשאר לו לשתות, אז הוא נחשב תוך כדי הסעודת קבע שלו ויכול לברך לשב בסוכה. אותו הדבר ציצית, כל עוד שהציצית עליו הוא מקיים את המצווה. תפילי, כל עוד שהם עליו הוא מקיים בהם את המצווה. אז זה הנידון שיש באחרונים, האם מזוזה היא נדומה למצוות הללו שהם, יש להם המשכיות, ולכן, אף הפי שהיא כבר קבועה שם על הפתח, יכול, כמו שכתוב, ימשמש בבגדו, ימשמש בתפיליו, אז פה ישים את היד שלו על המזוזה, ימשמש במזוזה, מברך, אשר כדי שם, עשה, קבוע המזוזה. אז יש אומרים שזה אפשרי, יש אומרים שלא. אני רוצה, לא יכול להאריך עכשיו, הזמן הגיע. מה הפתרון המעשי? כיוון שזה מחלוקת, קשה להורות בדבר הזה, בעניין של ברכות, שאדם יברך באופן הזה. אבל יש עצה אחרת. שאדם יוריד את המזוזה, ויקח אותה לסופר לבדיקה. וכיוון שלקח אותה לסופר, נפל עכשיו ספק במזוזה הזאת, אם היא קשרה או לא. יש איזושהי עשה הדעת ממנה. וכיוון שיש איזושהי עשה הדעת, זה כמו דומה לנמלח. וכיוון שזה נמלח, עכשיו יכול לברך עליה שוב. ולכן, אף פי שיש אומרים שלא יכול לברך. ויש אומרים, אז נעשה כמו ספק ספקה. יש אומרים שיברך ככה באופן הזה. יש אומרים שיוריד ויברך. יש אומרים שגם זה לא מועיל לברך. שמהלכה כך, אפילו תמצא לומר שההלכה היא שאפילו אם יוריד לא יכול להחזיר ולברך. כשהוא לוקח אותה לסופר לבדיקה, דינה כמו נמלח. עכשיו שהוא בא לשים אותה חזרה, כן צריך לברך על המזוזה. אז זה העצה הכי טובה. שאדם יקבע מזוזה כשסוחר בית. אולי בשיעור הבא נבאר את הדברים בצורה יותר מורחבת. אבל רק לעניין המעשי כאן, שיקח את הסופר את המזוזה לבדיקה, וכשהיא חוזרת מהבדיקה ויודע בוודאות שהיא קשרה, אז יקבע אותה עם ברכה, זה הגיע שעת החיוב שלו, כבר עברו 30 יום, וגם המזוזה הזאת עכשיו, יש בדין שנמלח, אז חלה עליה החובה של הברכה, מברך אשר כדי שם יצא לסען לקבוע מזוזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.